אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה.
אלטרנטיבה.
שלום אלטרנטיבות, אלטרנטיבים, בוקר טוב, כאן בעת פרק נוסף של אלטרנטיבה, והיום אני עם עודד שמיר, יזם בתחום האקלים, הוא מתחיל דרך חדשה, ועוד יותר טוב, הוא גם במקור מהגושרים, שזה קיבוץ, פחות או יותר מול קיבוץ דן, שכן בעצם, כפיים. היי עודד.
אהלן, תודה רבה.
מה נשמע?
מצוין, אני עוקב אחרי הפודקאסט שלך, וכבוד גדול להתארח פה.
אז מה, נפגשנו באיזה כנס לפני מספר, מה זה היה חודש, אולי קצת פחות, וסיפרת לי שקרה לך משהו די מטורף.
כן, אני במילואים באבונותיי כבר איזה חצי שנה, באחד הימים אנחנו בגליל, סיימנו איזושהי משימה, רוצים לעשות קפה ככה, באחד המקומות היפים, איזה תצפית יפה, ופתאום שומעים רעש. מוזר, אנחנו מכירים את כל הרעשים, כבר התרגלנו, וזה היה רעש אחר, מרימים את הראש ורואים איזה משהו אף לכיווננו.
וואו.
המוח עובד מאוד מהר, גם כל מה שלימדו אותנו, תרגלו אותנו, ישר אתה מזהה מטוס בגודל איזה 3 מטר, מטוס ללא טייס כמובן, כטב"ם, יש לזה הרבה שמות. מאוד מהר אתה מבין לאן זה הולך ליפול, אתה מבין שזה הולך ליפול קרוב, אתה מספיק לרוץ להתמגן מאחורי איזה פינה שמסתירה, ואז שומעים פיצוץ גדול.
וואו. רגע, איך מבינים שזה בא אליך? אתה פשוט רואה אותו מתקרב, או שיש איזה...
אתה שומע אותו קודם, ואז אתה פשוט רואה אותו מתקרב, כן. ממש...
וואי, אבל התובנה שזה בא להתפוצץ עליך, היא נראה לי די פסיכית, כאילו. נראה לי לוקח איזה שנייה להבין, אוקיי, זה בעצם עומד להתפוצץ.
כן, זה כמו כל אירוע התקלות או ירי או משהו דומה, פשוט זה מפתיע אותך כי אתה לא מוכן לזה, אתה באזור שהוא לא אמור להיות כרגע אירוע ירי. אז כן, זה מגיע, האמת שהיה לנו מזל גדול, הוא פשוט פגע במשהו, התפרק, ובגלל זה המטען לא התפוצץ, ומה שקרה, המטען התפרק מהכטב"ם והתגלגל ונעצר ממש לידינו, מטען של 20 קילו.
ולא התפוצץ?
לא, היה מזל גדול, לא התפוצץ.
אוו, מיי גאד. איזה טירוף.
טירוף לגמרי. ממש. רצים, היו הרבה אנשים שם בהיסטריה, אבל נגמר.
מה קרה מאז?
אז מאז היו עוד לא מעט אירועים, וגם היו לפני זה הרבה אירועים. עברנו הרבה לפני, כל מי שהיה בדרום, עם הריחות והדברים האלה, עבר לא מעט, וחווה, ו... אנחנו במדינה בטראומה בעצם, אפשר להגיד. אבל לי ברמה אישית, אני באותו ערב חזרתי הביתה, ואתה מגיע הביתה, ואתה רואה את השגרה. ואפילו לא סיפרתי להם, הייתי כל כך, לא רציתי שידאגו, שאפילו לא סיפרתי. הכנסתי, שמרתי את זה בפנים. כן. ולאט לאט, אתה בימים אחרי זה ככה, מתחיל להקל, מתחיל להבין, אתה חי לך באיזה עולם מקביל איפשהו. וגם היו לי הרבה תובנות, ברמה האישית, משפחתית, קריירה, הרבה דברים שמתגלגלים לך בראש לאורך הזמן, ופתאום הכל קליר כזה, הכל הרבה יותר ברור.
אתה רוצה לשתף בתובנה הזאת?
אז אני אשמח לשתף בתחום הקריירה, שאני בעצם 5 שנים האחרונות יזם בתחום האקלים, ופתאום, אתה יודע, הדברים מתגבשים לך, הולכים לכיוונים מסוימים, וברגע קליר אחד אתה מבין, אוקיי, אני עכשיו שם רגע בצד את כל הפעילויות שלי, ואני, האמת שזה השתנה מאז, האינסטינקט היה ללכת למקום הבטוח, ללכת לחזור להייטק, לאיזו משרה בטוחה כזאת, מאז עברתי, התגלגלתי חזרה כמו איזה סינוס כזה, שאתה הולך מצד אחד של מקום להיות הכי שכיר ובמקום הבטוח, לצד השני של הכי יזם ולשים מאות אלפי שקלים על הפרויקט שלך. אז כן. אני מתנדנד על לאורך הסינוס הזה, וזה חוויה מדהימה מאז.
ומה, אתה מרגיש כאילו תחושות של בר מזל, וכל מיני כאלה, הרגשות כאלה, של גורל ודברים כאלה?
כיוונים האלה פחות נכנסתי, הבחור שהייתי הוא בחור דתי, הוא הלך לאמר הגומל, בשביל שנינו. אבל כן, זה מחדד לך את החושים איפשהו, זה אומר לך, אתה כל בוקר קם ואומר, וואלה, קמנו בבוקר.
אז אם מאזינים עכשיו, אתה יכול, אתה מחפש איזה משהו, כאילו, אתה היית שמח לשתף פעולה עם איזה מישהו, באיזה נושאים, מבחינת יכולות שיש לך, יכולות שאתה מחפש אצל השותפים.
אז אני אספר לך מה היה, אני בעצם, להכריח בהרבה התלבטות, רשמתי על זה, זה פוסט בלינקדאין.
זהו, ובגלל זה גם פניתי אליך.
כן, וחלקתי גם את האירוע הזה, וגם את זה שאני פותח את הראש עכשיו. וקרה דבר מדהים, פנו אליי מלא אנשים, איזה 10 סטארט-אפים שרוצים שאני אכנס כשותף, וקרנות השקעה, וחברות גדולות, קטנות, וזה מין תהליך כזה, שמצד אחד אני מאוד מנסה לעזור לאנשים שמתחילים את הקריירה שלהם בתחום האקלים, יש פה המון תובנות שאנחנו צברנו לאורך 5 שנים של היזמות שלנו, אפשר להרחיב גם עליה.
כן, בוא גם נמסגר את השיחה לחברה שלכם, לבינג קלימה.
בסדר גמור, אז בינג, בעצם בינג זה יובל ואני, יובל הוא אח שלי הגדול, הוא גדול ממני בכמעט 20 שנה, איש מאוד מנוסה מעולמות הפיתוח, וב-2019 סגרתי חברה שהייתי גם העובד הראשון, לא הייתי שותף, הייתי שכיר, חברה, פיתחנו תרופה לסרטן, עבדנו 10 שנים על תרופה לסרטן, אינגייג'מנט מאוד משמעותי מבחינה רגשית בחברה, וכשסגרנו, יובל הציע לי, בוא נפתח ביחד, אז בהתחלה פתחנו חברה לייעוץ, למפעלים, לנושא חדשנות וקיימות. זה היה בעצם הבסיס שלנו, בשביל שיתנו את ההכנסה השוטפת, עם הכספים, משקיע בסטארט-אפים שאנחנו רוצים להקים. על הדרך נעשה הרבה טוב, הבאנו המון משרות, בעיקר בפריפריה, המון פרויקטים של קיימות במפעלים, מחברות ממשלתיות, דרך חברות ציבוריות ועד סטארט-אפים. אז אתה גם עושה טוב, אתה גם נהנה, פוגש הרבה אנשים טובים, וגם זה מאפשר לך לפתח את הרעיונות שלך במקביל. בעיקר רעיונות האמת של יובל, הוא ממציא עם המון פטנטים לאורך השנים, איש קיימות ברמ"ח איבריו, איש חינוך טכנולוגי, יערות מאכל, כל העולמות האלה. וככה עשינו, בהתחלה הקמנו את החברת ייעוץ. אני יכול לספר על הלקוח הראשון שלי, שהוא היה בחור שהיה סטודנט אצלי בסטארט-אפ של הסרטן, שהיה לו רעיון לעשות סוכרת גומי ללא סוכר. נולדו לו ילדים, הוא פיתח את זה במטבח של הבית.
אוקיי.
מפה לשם הוא דפק בדלת אצל איש מדהים מסדרות, שיש לו מפעל לסוכרת גומי, וברגע שפתחו לו את הדלת, הוא ביקש ממני עזרה, איך מעבירים מפעל סוכרת גומי למפעל תוספי תזונה, מפעל סוכריה ללא סוכר, לימים איגוד הסוכרת האמריקאי אישר את זה לסוכרתיים, אז תבין איזה פטנט מטורף
זה. מוצר שקיים עכשיו.
מוצר שקיים, הכניסו בפנים ויטמינים, והם עשו הנפקה באיזה מיליארד שקל.
וואו. הזאת. איזה יופי, איך קוראים לה? מה זה החברה הזאת?
קוראים לה טופ גם, הם יושבים בסדרות, אנשים מדהימים, ותוך כדי המלחמה עכשיו הם פתחו עוד 2 קווי ייצור, עם המון משרות חדשות בסדרות, ומה יותר טוב מזה?
הכי טוב. ציונות של 2024.
כן, האמת שאפשר לשלב את זה לתחום הרזיליאנס, כי אנחנו פתחנו את החברה בינואר 2020, ואז התחילה הקורונה, ויש לנו מגוון לקוחות מאוד רחב, אז מתחום המזון, אז בזכות זה שהם מתחום המזון, היינו יכולים לנסוע ברחבי ישראל ולהגיע ללקוחות, כי יש לך אישור של מפעל חיוני. אז אם רוצים ללמוד על רזיליאנס, אז אתה צריך מגוון לקוחות במגוון תחומים, וזה עוד איזושהי נקודה מעניינת.
אוקיי, ובוא נחזור לבינג.
אז בעצם פטנט הראשון שגייסנו עליו מאוד מהר כסף, זה חברה בשם בינג קלימה, נתקלנו בעצם מהידע של יובל ב-20 שנה האחרונות בעולמות של גגות ירוקים, גגות ירוקים זה בעצם שאתה שם צמחייה על הגג, לטובת המבנה והסביבה.
כן.
מאוד קשה להסביר בארץ מה זה, אוקיי, אנחנו נפגשים עם המון אנשים, לעומת זאת כשאני ישבתי עם ראש העיר של מינכן, היא הסבירה לי כמה הפתרון שלנו טוב, כי מה העניין עם גגות ירוקים? הם באמת עושים המון טוב לסביבה. הם מבודדים את הבניין, הם מפחיתים את עומס החום העירוני, אם תשים גגות ירוקים על כל ניו יורק, הטמפרטורה בקיץ תרד בעיר ב-6 מעלות. זה
התירוץ. מה זה המידע הזה? רגע. זה פיסת מידע די מטורפת.
פיסת מידע מטורפת, כי מה שקורה, מה הצמח עושה? הוא לוקח מים, והוא מעדה אותם, עושה אבפורציה. בפיזיקה, מעבר פאזה זה הדבר הכי אנרגטי שיש. ואז בעצם כשהוא עושה פוטוסינתזה, שאלה מעדה את המים, הוא מקרר את הסביבה. כל אחד מאיתנו שעבר באיזה פארק, מתחת לעץ, פתאום הרגיש קרירות. זה הסיפור.
מעולה. אוקיי. לא, אבל מעניין אותי איך מגיעים למספר של 6 מעלות.
אז זה מודלים, ובניו יורק באמת יש סובסידיות, אזורים של עומס חום עירוני גבוה, כמו ברוקלין ועוד כמה שכונות שם, אתה מקבל 150 דולר למטר מרובע, להקים גג ירוק על הגג שלך, באותן שכונות, בשביל להפחית את עומס החום העירוני.
נו, איפה תל אביב פה בעניין? חם פה בקיץ.
אז כשניסינו לעשות באותו זמן גם פרויקט בניו יורק וגם בדיזנגוף סנטר, במקום 150 דולר שנותנים לנו בניו יורק, בתל אביב דיברו איתנו על ארנונה של 150 דולר למטר, אז שתבין איפה אנחנו חיים.
אולי.
כן. אז בנוסף יש לזה עוד המון דברים טובים שהגג הירוק עושה, ביודייברסיטי, מגוון ביולוגי, מכניס את כל היצורים המופיעים שיש לתוך העיר שעושה רק טוב, כל הנושא של הצפות וניהול מים, באירופה הקטע של ניהול מים הוא מטורף, הם פשוט אוספים מים במיכלים, אתה בתור ישראלי אתה אומר, מה, יש להם מים, מלא מים. אבל לא, זה קורה, כל הנושא של ניהול מים.
בארץ זה אסור.
בארץ זה מותר במבנים ציבוריים, אני לא זוכר את ההגדרה בדיוק.
לא, אבל אסור לך בבית שלך לאגור מים ולהשתמש בהם אחרי זה.
בבית הפרטי אסור, במבנים ציבוריים או בתי ספר, אוניברסיטאות, יש איזה נישה שאני יודע שעושים, סמינר קיבוצים נדמה לי עושים משהו כזה. אבל כן.
זה כזה מוזר, החוצפה של להגיד לאנשים לא לאגור מים ולהשתמש בהם אחר כך, למרות שזה הגג שלהם או הבית שלהם, זה באמת
כן, זה כמו גג סולארי. מה ההבדל בין זה לגג סולארי? אתה מנצל משאב טבע, זה שמש, זה מים, זה אותו דבר, לא?
כן, זה אותו דבר. רק שזה אפילו יותר פשוט. פה אתה לא באמת צריך לעשות כלום חוץ מלשים מיכל ומרזב, כאילו.
נכון, בדיוק ככה. אז בעצם בין קלימה זה חברה שפיתחנו, שמנו פטנטים על אגרו-וולטאי עירוני. מה זה אגרו-וולטאי? זה בעצם שילוב של סולר וחקלאות. Mm-hmm. אז אנחנו לקחנו את התחום הזה, שמנו פטנטים על אגרו-וולטאי מנותק מהקרקע, זאת אומרת שאתה לא שטול בקרקע, ושמנו את זה על גגות העיר. ואז הגג הירוק, במקום להיות מוצר או פרויקט שרק לוקח כסף בהקמה ובתפעול השוטף, ופתאום יש לו מודל של הכנסה, מודל כלכלי אחר לגמרי. בגלל זה אותו ראש העיר של מינכן מאוד אהבה את זה, כי זה עוזר לה לנצל את כספי הארנונה יותר טוב.
רגע, איזה הכנסה זה יוצר?
ההכנסה הסולארית, אתה מכניס חשמל, אתה מכניס כסף.
הבנתי. כאילו, אתה אומר לא רק להקים גינה ואז זה רק עולה לך כסף, אז אתה מקים גינה וסולארי, ואז עולה לך קצת יותר כסף, אבל אתה יודע לחשב כמה זה יביא לך ותוך כמה זמן תחזיר את ההשקעה.
נכון, אז המושג גינה זה לא מדויק, זה גג ירוק נקרא, כי זה באמת, יש הרבה מקומות שלא עולים לשם אפילו. אני דיברתי עם אנשים ששימו פרויקטים בהולנד של 350 יורו למטר מרובע, קיבלו 250 יורו חזרה מאותו מחוז, כסובסידיה, אבל הם בחיים לא יעלו לגג שלהם, רק לטובת הסביבה. את ההבדל הזה, האמת שאפשר להבין דרך הסולר. לפני, כשהסולר התחיל בגרמניה, לקוחות, פרטיים, עשו גגות סולאריים עם החזר השקעה של 15 שנה. לדמיין, מישהו עושה פרויקט לטובת הסביבה, כן? זה לא היה כלכלי בעליל, 15 שנה קדימה, יהיה לך החזר השקעה. אנשים פרטיים עשו פרויקטים סולאריים על הגג שלהם עם החזר השקעה כזה. אז זה ההבדל בתפיסה בין התפיסה האירופאית בתחום האקלים.
אבל אנשים פרטיים עשו את זה או שזה מוסדיים כן. עשו את זה?
כן, כן, ובדיוק בגלל זה אני אתן לך את כל הדוגמאות האלה שאנשים פרטיים שעושים את הגגות הירוקים, מוציאים כסף מהכיס לטובת הסביבה, נקודה.
כן, האמת שאתה מתפרץ פה לדלת פתוחה, למה אני אומר לך את זה? כי תסתכל את הסיפור שפתחנו איתו עם הכתב"ם, ובדיוק שוחחתי עם חברה וידידה של הפודקאסט דניאל, ואני רוצים גם לעשות פרק על זה, על איך זה לדבר על הדבר הכי לא מעניין בעולם כרגע בישראל, שזה אקלים, שינוי אקלים. בזמן מלחמה שכולם כאילו, פשוט זה לא מעניין אותם יותר מדי. יש להם לדאוג מהכתב"ם הבא שמתפוצץ עליהם, מהחטופים, ממה שקורה בצפון, מזה שהם מפונים מהבית, מזה שבא להם רק רגע אסקפיזם וכיף, בזמן שהאקלים ממשיך להשתנות, ההתחממות הגלובלית ממשיכה, אז גם על זה עוד מעט נעשה פרק, באמת. זה ממחיש לי את ההבדל בין מה שקורה למינכן לאנשים פרטיים, לבין כאן, מדינה שאין מצב שיעברו שנתיים בלי שמשהו יקרה פה. משהו שיהפוך את הראש, כאילו.
מה שאתה אומר, אני אנסה לנתב את זה למקום של צמיחה פוסט-טראומטית, זה מושג שמדברים עליו הרבה בזמן האחרון,
כן.
ואני פשוט לוקח אותו בעשר אצבעות, כי אני חושב שזה גישה של החלטה, פשוט אתה מחליט שאוקיי, כל המדינה בפוסט-טראומה, אוקיי, כולנו, כל רגע. אחד מכיר מישהו, חווה משהו ברמה האישית או ברמה המשפחתית, יש את הדור של הבני 20 שהם, יש שם אנשים שמכירים ברמה אישית, עשרות הרוגים, באמת, אנשים מדהימים. ככל שאתה מתעסק בתחום הזה של פוסט-טראומה, ואתה חוקר את הנושא של צמיחה פוסט-טראומטית, זה החלטה אישית. אתה אומר, אוקיי, יש, זה המצב הנוכחי. איך אני ממנף את זה, לקבל החלטות חדשות, למקד את עצמי, ולצמוח מהמקום שאני נמצא בו. והתחום הזה של הקליימט, הוא מדגדג להמון המון אנשים, וגם אנשים מהתעשיות הביטחוניות, וגם אנשים שיש לזה הרבה הקבלה דרך אגב, לכל מיני דואליות של דברים שמתכננים עבור תעשיות ביטחוניות, פרויקטים ארוכי טווח, יש להם המון המון הקבלה בתחום האקלים. אז בהחלט, הצמיחה הפוסט-טראומטית הזאת ברמה המדינית היא מדהימה, יש פה איזה 10 חממות חדשות שנפתחות בימים אלה ברחבי הארץ, כולל בקריית שמונה.
שהיא בינתיים לא נפתחת.
שהיא נפתחת, היא נפתחת.
היא נפתחת בלי להיות בקריית שמונה אולי.
כן.
וואי, בדיוק אתמול נחת שם טיל ומישהו נהרג לצערי.
נכון, פועל מאנקיניה נהרג שם במפעל. כן, זה ימים לא קולים.
לא.
אבל זה בדיוק הקטע, לצמוח מתוך המקום הזה. כי אם אתה תרד ותראה חדשות כל היום, צמיחה לא תגיע.
לא, 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 לא. גם נראה לי חצי מהפוסט טראומה של אנשים, זה השלושה שבועות, חודש הראשונים, שכולם היו על הטלוויזיה, ופשוט אכלו את הזוועות בכפית, לא טוב.
נכון, נכון, אז באמת העולמות...
אבל זה טבעי גם, זה טבעי גם מה שקרה שם בהתחלה, אף אחד לא יכול להתמודד איתו בצורה טובה.
כן. לקבנים יש משפט שאומר, בסיטואציה לא נורמלית, כל תגובה היא נורמלית.
כן, שמעתי את זה.
משפט מעולה.
אז ממה שהתחלת, אני, וממה שדיברנו לפני, אמרת לי שצברת כל מיני תובנות בתחום האקלים, ועכשיו דיברת על זה שאפשר לייצר מכל הטראומה הזאת בעצם צמיחה פוסט-טראומטית. אז אולי בוא נשלב את שני הדברים האלה ביחד, ואולי אתה יכול לתת תובנות ליזמים האלה שדיברת על הדגדוג הזה שנמצא אצלהם, והם רוצים להתחיל להתעסק במשהו שהוא אימפקטפול, ויוסיף עוד רובד לחיים שלהם מעבר לכסף, אז אולי נלך לשם.
אני חושב שזה, זה, משם זה מתחיל, זה מתחיל במשהו שהוא בוער בך, ואם אתה מקדיש את החיים שלך ועובד ביום יום בדברים שבוערים בך, אז זאת הדרך לצמוח גם ברמה מקצועית וגם ברמה האישית. אני יכול להגיד לך שאני באיזשהו שלב עברתי מההייטק לעולמות, רציתי לעשות טוב, עברתי למדיקל דיווייס ולפארמה, ופיתחתי תרופה לסרטן, ואני יכול להגיד לך שהסי שלי מבחינת אינגייג'מנט למקום שעבדתי בו, זה שעשיתי ניסוי קליני בסרטן ריאות, okay. חזקנו בחיים איזה 40 איש בארץ בזכות התרופה שלנו, ובאותו זמן גם אחותי וגם אבא שלי חלו ונפטרו מסרטן ריאות, זה היה מין כזה פיק של רגש כזה שהוא...
וואו, איזה סיפור.
כן. אבל, ואז אתה מקבל טלפון באמצע הלילה, יש ילדה בת 12 עם סרטן במוח, והיא לא מצליחה לבלוע את הקפסולה, ובוא תמצא פתרון, וכאילו, זה העולמות של האינגייג'מנט שתמיד חיפשתי. אז גם בקליימט, מבחינת האימפקט שאתה מדבר עליו, זה אם בפארמה אתה מדבר להציל מיליוני אנשים, לעשות להם טוב, שלא יסבלו, או שבאמת אפילו להציל חיים. בקליימט זה אותו דבר, אני רואה הקבלה אחד לאחד בין התחומים של פשוט לעשות טוב לאנשים, שזה גם צריך לעשות טוב לסביבה בשביל שזה יהיה טוב לאנשים בסוף.
חייבים.
אז קודם כל למצוא את המוטיב שלך, מה שבוער בך, מה שאתה חושב שעושה טוב, ולקחת סיכונים, כן? אם אנחנו בתחילת הדרך שיצאנו ליזמות, אמרנו שנתיים קשות יהיו, בוא נגיד שהיו 4 שנים קשות, אבל...
גם היה שם קורונה, לא?
היה קורונה, היה הרבה דברים, כן. היה קורונה איך שהתחלנו, כן. אז זה דבר ראשון. דבר שני זה רזיליאנס באמת, כי התחום של הקליימט, מדברים על זה הרבה, שזה בעיקר הארדוור, לא מדברים כרגע, יש הרבה סופטוור בעולמות של הקליימט, והאקזיט שלהם אולי יותר מובטח, ואני באמת, עושים דברים מדהימים עם AI וניהול אנרגיה ומיליון דברים ומזג אוויר, אבל בסוף הסוכות הניסיון שלי הוא יותר בעולמות של הארדוור, ושם זה תהליכים ארוכים. אז אתה מראש צריך להיערך לפרויקט, ואני הכי אוהב לתת דוגמאות, אז למשל, כשמסתכלים על חקלאות, אתה צריך פיילוט של שנה, אוקיי, לעבור את כל עונות השנה, בשביל להבין אם המוצר שלך עובד. Okay. בשנים האחרונות, בגלל ה-climate change, the climate is changing, כל שנה יש לך מזג אוויר אחר.
ממש. אז,
אתה מבין, אתה עושה פיילוט של שנה, מגיע השנה הבאה, ופתאום יש לך חום, וגשם, וקור, בדיוק, דאטה אחר. אז ברגע שיוצאים לעולם של קליימט עם הארדוור ודברים כאלה, לקחת בחשבון שזה פיילוטים ארוכים, ובגלל זה אנחנו עשינו את החברת ייעוץ במקביל, כי ידענו שכל אחד מהתחומים שניכנס אליהם, ייקח לנו 2-3 עד שאתה עושה POC, הוכחת התכנות אמיתית, ושאתה יכול באמת ללכת איתה. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה להיפתח לעולם. אני בתחום של שעבדתי בתרופות, היינו סגורים במעבדה שלנו, אתה מפחד על ה-IP, על הפטנטים שלך, שלא יגנבו לך, היינו ממש סגורים בתוך עצמנו, וכשאני יצאתי משם, אמרתי, אני עושה את ההפך הגמור, אני מדבר עם כולם, אני נפתח לעולם, כותב מאמרים, ומשתתף בכנסים, וחולק ידע, וזה פשוט, רואים שזה עובד. העולם מלא ברעיונות ושיתופי פעולה, אז זה עוד איזושהי תובנה שאני חושב שחשובה ליזמים.
אז אמרת לי למצוא את המוטיב מבפנים, אמרת לי להיות מוכן לזה שהולך להיות מורכב ודברים שלא צפית אותם.
וארוך, בעיקר
ארוך. ארוך, בקליימט, במיוחד בדברים של הארדוור, ואמרת לי להיפתח לעולם, הייתי שמח להתמקד בזה. איך עכשיו, אמרת לי, דיברתי עם ראש עיריית מינכן, איך מגיעים למצב שבתור יזם מתחיל, צורך העניין ששומע את זה, והוא רוצה להגיע למקומות כאלה, מן הסתם השוק בארץ קטן, והוא פחות משמעותי, יש לך כמה טיפים להגיד מה, איך אני יכול להגיע לראש עיר מינכן, והיא רק בתור דוגמה, כן? אבל אנשים מהסוג הזה?
אפשר לתת אותה כדוגמה, בגלל שנפתחתי לקהילה, והייתי בכנסים, ואתה נכנס לפורומים, ומקומות דרך הרשת הגלובלית שהזמינה לכולנו בטלפון. הזמינו אותי לכנס בבאר שבע, מסתבר שמינכן ובאר שבע הם ערים החיות.
וואלה.
והם עשו כנס בנושא אקלים, יש שם אנשים, פרופסור עדי, מכללת סמי שמון שם, הוא הוביל מהלכים מדהימים. ושם הכרתי אותה, שם פגשתי אותה, שם פגשתי את הצוות שלה. שבועיים אחרי זה כבר הייתי במינכן. בפגישה רוחבית עם אנשים מהפרלמנט של בוואריה, עיריית מינכן, זה היה, היינו בתוך מבנה העירייה יום אחרי שמינכן, ביירן מינכן זכו באליפות, עוד נשארו שם בירות על המרפסת מהחגיגות של אתמול, וזה היה מדהים, ובאמת כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, שיובל מדבר איתי 20 שנה על קליימט, אירופה היום, ובישראל שאתה, אנחנו גם בתחילת הדרך הרבה רצינו ללכת לשוק הישראלי, ואחרי יותר מדי זמן הבנו שהשוק הישראלי לא מתאים לתחום שלה. ולהבין את ה... לקבל מהשוק את הפידבק הזה, זה דבר שצריך כמה שיותר מהר לקבל אותו. אז איך מגיעים לקהילות האלה? יש קהילות בתחום של האקלים, יש קהילות דרך אגב של חיפוש עבודה בתחום האקלים, מי שמתעניין בזה עם הרבה רמוט ג'ובס בתחום האקלים, פשוט לחפש את המקומות האלה ואתה יושב ועובד בזה, ואתה מגיע, זה לא...
אבל זהו, מה שאתה אומר לי, בעיקר האירועים הפרונטליים האלה, כמה שיותר, ליצור את הקשרים האמיתיים עם אנשים, ואתה לא יודע איזה קשר ואיזה היכרות תגרום, תפתח לך דלת שלא... אני מניח שלא באת מכוון מטרה למינכן, כשבאת לכנס הזה בבאר שבע.
כאילו... כן, לא חשבתי שזה יגיע לשם, אבל לגמרי, ואז אתה מוצא גם כל מיני נישות, אתה מוצא כל מיני אנשים, יש אדם מדהים שנקרא גדי קני, שהוא טיפס את התחום, והיום הוא בעולם של החקלאות הרגנרטיבית, וכל מי שבתחום הזה, הוא מקים ממש קהילה בתחום הזה, איש של קשרים, ואני יודע שאתה עובד בתחום, יש לך הרבה פעילויות בתחום של האנרגיה, האנרגיה מתחדשת, העולמות האלה. כל אחד והנישה שלו, היא נישה בתוך האקלים, יש את האנרגיה, את החקלאות, המזון, יש הרבה תתי נישה, תחבורה. רק כשאתה מסתובב במקומות האלה, אתה גם פוגש את האנשים, גם מבין איפה יותר נוח לך ולמה אתה מתחבר. אני יכול להגיד לך שבתחום הגגות, זה תחום הכי כיף שיש, הלוואי שאני ממשיך להישאר על הגגות, יש לך שמש, יש לך עבודה בחוץ, אתה בתוך העיר, ולדוגמה יש את מוסללה בירושלים, שהם אנשים שהם חוד החנית בתחום תרבות הגגות, ומה אפשר לעשות איתם, בעיקר בבית סביבה.
וואלה, מה הסיפור שלהם? אתה יכול לתת כמה מילים? אני לא מכיר.
מוסללה זה, מי שהתחיל את זה זה מתן ישראלי, שהוא בכלל סוג של אומן, אדם יצירתי, ובעצם הם על גג בניין כלל, שזה בניין לא משהו בלשון המעטה, הם קיבלו את הגג והם התחילו לעשות שם מעבדה למחקר עירוני. ואז אתה מתחיל לראות כמה אפשרויות יש לך בנדלן הזה, זה נקרא החזית החמישית, יש לבניין 4 חזיתות, אז החזית החמישית בשפה של האדריכלים זה הגג.
וואלה.
אז אתה יודע, אתה יכול לעשות גג סולארי, זה הדבר הכי כלכלי היום, אבל אתה יכול לעשות גג ירוק, ואתה יכול לבדוק מה הכי טוב לירושלים, ושם הם בכלל עושים קמפינג על הגג, כי מחפשים מקומות לישון בתוך העיר, מבחינה תיירותית, וקמפינג על הגג זה מדהים, ויש להם שם מקום לעשות קמפינג על הגג, מעל מחנה יהודה. ועוד מיליון ואחד דוגמאות, מי שמתעניין בתחום הזה יכול להגיע למוסללה או להיכנס, וההשראה העולמית היא רוטרדם, ששם בכלל לקחו תחום תרבות הגגות למקומות מטורפים.
וואלה. טוב, אתה שולח אותי לעשות מחקר, אני לא הייתי כל כך מודע לעולם הזה של הגגות, אולי שווה גם לדבר עם מישהו מרוטרדם.
יש שם, דרך מתן ישראל, דרך מוסללה, אתה יכול להגיע לכל האנשים האלה. אנחנו הצלחנו להגיע לבן פלנר, בלן פלנר הקים את החקלאות העירונית הכי גדולה בניו יורק, הוא גורו בתחום הזה, הצלחנו להביא אותו.
הוא ישראלי? הוא ישראלי?
לא, הוא לא ישראלי, הוא גם לא יהודי לדעתי.
אוקיי.
אבל הוא היה באחד מהכנסים של מוסללה, והצלחנו להביא אותו לפיילוט שלנו בגושרים. אתה יודע, אתה מביא את הגורו מספר אחד לחקלאות עירונית לפיילוט שלך בדרום לבנון. וזה היה מדהים לראות את הפידבק שלו. דרך אגב, הוא, הטענה שלו שחקלאות עירונית, זה לא כלכלי. הוא עושה חתונות שם, מזה הוא מתפרנס. על הגגות שלו של החקלאות העירונית בניו יורק.
נו, זה את מודל עסקי רציני, תשמע. מה יותר מכניס מחתונות?
בדיוק, אז ברוקלין גרנג', ככה זה נקרא, מי שמתעניין, זה אחד הגגות המטורפים שיש.
וואי, מעולה, זה מעניין. טוב, צריך לחשוב על גג כמודל עסקי. כבר הם מבקשים ארנונה, אז שלפחות להכניס מזה משהו ששווה את הארנונה. אז תגיד, מה נסגר עם בינג עכשיו?
אז אני ברמה אישית, כל הפעילויות שלי, בגלל שאת הכל אני עושה עם אח שלי, ואנחנו אוהבים, ממשיכים, אז בשתי החברות, גם בחברת ייעוץ וגם בסטארט-אפ, יש לנו לקוחות, שתי הפעילויות ממשיכות, יובל והצוות בכל אחת מהחברות ממשיכים, ואני ככה נפתח לעולמות, או אחד הפרויקטים שיזמנו בעבר, פתאום יהפוך להיות איזה סטארט-אפ, או הצעות חדשות, דברים, אנשים שאני מכיר, נפגשתי, אחד ההצעות האלה זה סטארט-אפ בתחום החקלאות, שהוא בן אדם שנמצא בחממה באיזה קיבוץ, ואתה נכנס ואתה אומר, בונה, זה הדבר הכי גדול שיכול לעשות בישראל, הבחור הזה.
מה הכוונה?
אני לא אכנס יותר מדי, כי אני לא בטוח כמה שם אפשר לפרט, אבל יש דברים פה בידע, גם החקלאי וגם בתחום המים, וגם בעולמות סביב התחומים האלה, יש פה בארץ ידע שאין אותו בשום מקום אחר בעולם, וצריך פשוט להביא את הכסף למקומות האלה ולקחת אותם הלאה.
כן, יש הרבה כסף שמחפש גם להגיע למקומות האלה, וצריך להבין איך לקחת אותו, איך לקטוף אותו.
לגמרי.
טוב, מעולה. לדעתי אנחנו מגיעים פה לשלב ההמלצה שאני רוצה שתיתן לי, ואני רוצה שתיתן לי אם זה קשור לגגות, מרות שהבאת פה כמה, בן פלנגר הזה מאוד מעניין אותי, וגם רוטרדם לבדוק מה קורה שם בגגות, אבל אם יש לך גם המלצות אנשים לעקוב אחריהם, ספרים לקרוא, או תוכנית לראות, כל דבר שאתה חושב שכדאי שאנשים יראו, במיוחד בתקופה הזאת.
אז אני באמת לאורך השנים תמיד עבדתי גם על הקליימט, אבל במקביל על הפארמה והמדיקל והרפואה, כי אני רואה בשניהם, בשני התחומים האלה הקבלה מאוד רצינית.
כן.
אז יש לי הרבה רפרנסים מהעולמות האלה של הרפואה והאימפקט בהיבט הזה. אז מי שתחום הסרטן הוא מתעניין בו, כן. אז יש ספר אחד שמבחינתי אחרי מחקר שעשיתי הרבה בעולמות הסרטן, אז יש The Emperor of All Melodies, הם כל המחלות, תרגמו את זה לעברית, שזה ספר אחד שמדבר על הסרטן מימי המצרים העתיקים ועד ימינו, סקירה רוחבית ככה שעושה הרבה שכל, לפעמים זה דאונר כזה לדבר על סרטן, מבחינתי, אתה יודע, אתה מספיק שעזרת לבן אדם אחד לחיות עם פחות סבל, עשית משהו ענק, ובשביל זה צריך לצלול למקומות האלה שקצת יותר קשה לדבר עליהם.
לגמרי, כן. וטוב, לפני סיום השאלה האהובה עליי בפודקאסט, מה אתה הכי אוהב לספר על עצמך?
לספר על עצמי? אני אוהב לקחת חופש לבד. אוקיי, חופש ולא חופשה. יש הבדל בין חופש לחופשה. חופשה זה חופשה. חופש זה כמו טיול אחרי צבא, שאתה קם בבוקר ומחליט מה אני אוכל בבוקר ולאן אני נוסע עכשיו.
כן.
לשמר את ההרגשה הזאת שכל מי שעשה טיול אחרי צבא, לתמיד. פעם בחצי שנה לקחת, אני לוקח 24 שעות לבד, פעם בכמה שנים, כמה שבועות לבד. זה משהו האישי, אני חושב שאני יכול לספר שאני מאוד אוהב.
וזה גם המלצה, זה גם המלצה. תשמע, זה לא פשוט לקחת את הדברים שלך ולעזוב את כולם לכמה שבועות, זה באמת עניין.
כן, אבל פעם אחרונה שעשיתי את...
אם יש לך משפחה, כמובן, במידה ויש לך משפחה, ונגיד...
אז את המשפחה וכאלה. לקחתי להודו לכמה חודשים באיזו הזדמנות. אפשר למצוא, אתה מוצא את הפרק זמן הזה. אני יכול להגיד לך שנגיד, היה לנו ניסוי קליני שנדחה בחודש. אני מבחינתי הכנתי את הכל הניסוי קליני, ועכשיו זה רק בירוקרטיה. אז חודש הייתי בהימאליה, עשיתי מדיטציה. נצל הזדמנויות.
מעולה. טוב, עוד המלצה גם לעצמי, מדיטציה, מי שמאזין לפודקאסט יודע שאני... כל יום זה מלחמה לשבת ולעשות את המדיטציה הזאת.
לגמרי.
היום לא עשיתי.
לגמרי. אני כן אספר איזה משהו אחד קטן מעניין, שבינג,
כן.
זה ככה לתחום את זה, בינג זה השם ההיסטורי של המשפחה שלנו, שרק בשנים האחרונות חקרנו והבנו מה זה.
מה?
סבתא שלנו הגיעה מגרמניה.
אוקיי.
ואנחנו קיבוצניקים, כן, כל הכסף, כל השנים מהתשלומים הלך לקיבוץ, זה לא שאנחנו איזה... אבל מסתבר שקיבלנו אחרי הרבה את השלומים בכל התעשייה הקיבוצית, כי היה להם את החברה מספר אחת בעולם לפני השואה, לצעצועים, קוראים לה אחים בינג, ובשואה היא נסגרה, היא הייתה החברה שהמציאה את הרכבת צעצוע, ויש שמועות גם שברבי התחילה שם.
מה? אז אתה בעצם...
על זה בינג.
אתה במקור צאצא של ממציאי צעצועים?
כן. כן, אני ויובל, וכל אנחנו עושים ביחד, וכמובן כל המשפחה ענפה.
רגע, אפשר להגיד שהצעצוע שבניתם בבינג הוא גם סוג של איזה אבולוציה של הדבר הזה.
נכון, נכון. הכל זה צעצועים, גם תרופה לסרטן זה צעצוע.
לגמרי. גם זה חשוב, חשוב לשמור על המשחקיות, ולמצוא את הצעצועים שלך, נכון. גם בתור מבוגר. טוב, תודה רבה, עודד, ממש ממש כיף. ממש שמחתי, אני מקווה שהשיחה הזאת תעניק השראה ותובנות למי שככה רוצה לטבול את רגליו בשלולית האקלים. זה חשוב מעין כמותו, אני לא הייתי עושה 90 פרקים בנושא, אם זה לא היה בעיניי הדבר הכי חשוב שיש כמעט. זהו.
תודה רבה על ההזדמנות, באמת גם היה שיחה כיפית וגם האימפקט של הפודקאסט הזה לדעתי הוא מאוד משמעותי.
תודה רבה עודד. It's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה.
Yes.
פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מערך את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה.
Hello. אלטרנטיבה. 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 אלטרנטיבה.